אנחנו בעניין ההתייחסות העצמית, והתחלנו בפעם הקודמת לראות את האטמן דאורייתא, שבעצם השאלה שאותה הוא מציב, קראנו את הפסקה הראשונה שלו, השאלה שאותה הוא מציב זה מה קורה כאשר, כן, אולי אני אשתף את זה רגע. בו יבואר בכל מקום שאסרה תורה לפעול דבר בזולתו, ואסרה גם כן מלקבל הפעולה היא מזולתו, אז אם האדם עושה הדבר ההוא בו בעצמו, עובר שתיים, משום פועל ומשום מתפעל. כן, במקום שבו התורה אוסרת על אדם לעשות משהו למישהו אחר, ואוסרת על המישהו אחר שיעשה בו הדבר הזה על ידי הראשון, או על ידי מישהו אחר ממנו, מה קורה כאשר האדם עושה את זה לעצמו? האם הוא חייב שתיים, משום פועל או משום מתפעל? הדוגמה שהוא מביא, כן, בפסקה הראשונה, בש"ס במסכת מכות, ראינו את הגמרא הזאת, מבואר דמקיף לעצמו, לוקה 80, משום מקיף ומשום ניקף, אין שם היטב. ויוצא מזה הכלל הנ"ל, כשחייבה תורה הפועל והנפעל, אז גם כשהפעולה יוצאת אל האדם בעצמו, עם כל זה נקרא הוא עצמו פועל וגם נפעל. מתחייב תרתי. הוא התבהר את עוד סברה זו מהגמרא בסנהדרין לגבי מי שמערה בעצמו, כן, שגם חייב שתיים. אז עוד פעם זה אותו עניין, יש עזרה על השוכב, עזרה על הנשכב, אם האדם משחק את שני התפקידים, אז הוא לוקה פעמיים או מתחייב פעמיים. אז כאן אני רוצה, התחלנו קצת לעסוק בשאלה הזאת, בניסיון להגדיר מה בכלל השאלה, על מה מתנהל פה הדיון. והתחלתי עם כמה דוגמאות, או אולי התחלתי עם זה. אם מדובר במצב שבו, נגיד נדבר על המקיף והניקף, זו הדוגמה שממנה הוא מתחיל. נגיד שיש עבירה להקיף, ויש עבירה להיות ניקף. ונגיד ששתי העבירות האלה זה כמו, אני לא יודע מה, אכילת חזיר ואכילת שרצים. עכשיו, אם אותו בן אדם אוכל חזיר ואוכל שרצים, אתם מבינים שאין מקום לדון, ברור שהוא יתחייב שניים. בן אדם עושה שתי עבירות, אז הוא יתחייב כמספר העבירות שהוא עשה. זאת לא השאלה של אטמן דאורייתא. עכשיו, אם האיסור של מקיף ושל ניקף הם שני איסורים שונים, אז על מה הדיון? הבן אדם שהקיף את עצמו הוא הקיף, והוא גם ניקף, אז הוא חייב שניים. מה זה שונה מאכילת חזיר ואכילת שרץ? למה יש פה בכלל דיון?
פה זה פעולה אחת.
זה, בין שגם פעם הקודמת הערת את זה.
כן.
אני חושב, ועניתי על זה שבפעולה אחת אפשר להתחייב גם בשמונה עבירות. יש חורש תלם אחד וחייב עליו בשמונה לבים. כן, חורש בשמיטה, ביום טוב, שור וחמור יחדיו, כן, עושה כל מיני תעלולים ומצליח לעשות שמונה עבירות בפעולה אחת. אז זה לא הנקודה, אפשר להתחייב כמה דברים בפעולה אחת. אז בקיצור, אם מדובר בשתי עבירות שונות, המקיף והניקף עוברים שתי עבירות, זה כמו אכילת חזיר ואכילת שרץ, אז אין מקום לדיון, ברור שמי שעשה את זה מתחייב שתיים. אלא מה, על כורחנו ברור, אי אפשר להתעלם מזה, בעצם מדובר בעבירה אחת. תסתכלו במוני המצוות, אז אתם תראו שאין עבירה על מקיף ועבירה על ניקף, יש עבירה על הקפת הראש. אז יש פה עבירה אחת. אבל אם זאת עבירה אחת, אז למה גם המקיף וגם הניקף לוקים עליה? אז טוב, עוד רגע אני אגיע לאפשרויות איך להסביר למה גם המקיף וגם הניקף לוקים על עבירה אחת.
לא, לא הבנתי את השאלה. למה מה?
למה גם המקיף וגם הניקף לוקים אם נעברה פה עבירה אחת? אז מי שעבר אותה, שילקה.
השניהם עברו אותה.
השניהם עברו, אבל הם עשו דברים שונים, זה היקיף וזה היה ניקף. אז תחליט, זאת עבירה אחת, אז מה זאת העבירה הזאת? להיות מקיף או להיות
ניקף? זה רק שני גדרים של עבירה אחת. אפשר לעבור על עבירה אחת בשתי צורות.
איזה, מה זאת אומרת לעבור על עבירה אחת בשתי צורות? שני דברים שונים. מה, 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 איך מוגדרת העבירה? להיות מקיף או להיות ניקף?
למה גם וגם?
מה?
גם וגם. מצד המקיף זה עבירה אחת, מצד הניקף זה עבירה שנייה.
שתי עבירות, בקיצור. אבל אם זה שתי עבירות, אז מה הדיון? אז בוודאי שהוא חייב שתיים.
לא, כשם שאפשר לעבור על מצוות כל מלאכה לא תעשו, ב-39 צורות, אז אפשר לעבור גם על איסור מקיף בשתי צורות.
מה האיסור? איסור מלאכה בשבת, הכוונה כשאתה עושה מלאכה בשבת זה האיסור. יש הרבה מלאכות שאסורות, מה זה משנה? אבל אתה תמיד עושה מלאכה בשבת. אבל מה ההגדרה המשותפת למקיף ולניקף?
הבנתי.
אז ממה נפשך? אם זה שתי עבירות, אז אין דיון, ודאי שהוא חייב שתיים. אלא, מה זאת עבירה אחת? אם זאת עבירה אחת, אז אין דיון, ושהוא חייב אחד. או בעצם הייתי אומר אפילו אחרת, אם זאת עבירה אחת, אז מראש בכלל לא ברור, אפילו אם אני מקיף למישהו אחר, למה שאני וגם הוא נלכה. לפני שאני מגיע למצב שבו אני מקיף את עצמי. כן? לא, כל העסק הזה לא ברור. דיברנו עוד על העניין הזה, יש מצבים שבהם אין מקום לדיון הזה, בגלל שהאחרות היא נדרשת באופן מהותי. הבאתי את הדוגמה למי שהלווה לעצמו בריבית. הוא הדיח את עצמו, כמו שהוא מביא פה, האטווה דהורייתא בעצמו מביא את הגמרא הזאת. אם בעיר הנידחת אנשים הדיחו את עצמם, או בן אדם הלווה בריבית לעצמו, או גזל את עצמו. אוקיי? מה, הלווה בריבית, כי הלווה בריבית זה מה שדומה, כי יש איסור על המלווה וגם איסור על הלווה. גזל את עצמו זה לא, אין איסור להיות גזל. כשאנחנו רוצים לשאול האם הוא חייב שתיים, אז ריבית זאת אולי הדוגמה המוצלחת יותר. או מי שדיבר לשון הרע על עצמו. יש איסור לדבר ויש איסור לקבל. אז האם הוא חייב שתיים, אוקיי? לא יודע מה זה נקרא לקבל לשון הרע על עצמו, הרי הוא יודע את האמת על עצמו, אבל לא משנה. אז כי לשון הרע זה אסור אפילו אם זה אמת, זה לא נורא, זה לא מופרך. בכל אופן, אז הנקודה, מה שאמרתי שם, שבמקום שבו האחרות היא מהותית להגדרת השאלה, אין דיון. אז ברור שאם אני מלווה בריבית לעצמי, זאת בכלל לא הלוואה בריבית. הלוואה מוגדרת להיות כמשהו שאני נותן למישהו אחר. אם המישהו אחר הוא אני, אז זה מבטל את הסיטואציה של ההלוואה מיסודה. לא השאלה ההלכתית, האם אני חייב אחד או חייב שתיים. בכלל לא נעשה פה הפעולה שעליה אני מדבר, פעולת ההלוואה. הלוואה זה בהגדרה, באופן מהותי, למישהו אחר. הלוואה לעצמי זה לא הלוואה.
גם לשון
הרע. מה? לשון הרע אמרתי שיש על זה אגדה אורבנית על החפץ חיים, אבל פשוט גם לשון הרע זה אותו דבר. פעם חשבתי, דוגמה אחרת, פעם חשבתי, נגיד מחלל שבת או עובד עבודה זרה, ששותה יין של עצמו. כן, אסור לשתות יין של עובד עבודה זרה. עכשיו נגיד שאני עובד עבודה זרה, או מחלל שבת, גם אסור. אז האם אסור לי לשתות היין של עצמי? נגעתי ביין או מזגתי מבקבוק יין, עכשיו השאלה אם מותר לי לשתות את זה. מניח שאם אני עובד עבודה זרה ומחלל שבת, אז דיני סתם יינם או דיני יי נסך הם לא עומדים בראש מעייניי. אבל בוא נגיד שאני חפפן בנושא עבודה זרה ושבת. כל השאר אני מקפיד קלה כבחמורה. אוקיי? עכשיו השאלה אם מותר לי לשתות את היין של עצמי. נדמה לי שגם כאן, לא זוכר, שום מה יושב לי בראש שפעם אפילו ראיתי איזשהו דיון על זה, אבל לא זוכר כבר. בפשטות נראה שאין איסור כזה. למה? כי כל הרעיון על האיסור של שתיית היין, זה כדי ליצור איזשהו ריחוק. כן, לא, 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 לא להתחבר אל בן אדם שהוא עובד עבודה זרה. או, 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 לא, אם היין עצמו הוא יין נסך, אז זה לא שייך לריחוק, זה היין עצמו אסור. אז ברור שאם אני עובד עבודה זרה, אסור לי לשתות היין של עצמי. זה ברור, אני מדבר על מחלל שבת. אוקיי? ומחלל שבת, או סתם יינם, כאילו יין שנוסח לעבודה זרה. אלא סתם יינם של עובדי עבודה זרה, או של מחללי שבת. אז במצב כזה, היסוד הוא בעצם ליצור ריחוק. עכשיו, אין מה ליצור ריחוק מעצמי. אני אמור להתרחק מעצמי, יש חשש שאני אתחתן משום חתנות, כן, אני אתחתן עם עצמי, מה, אתחתן עם בני, עם ביתי, מה, אין לזה משמעות. אז סוף פעם, הדוגמה הזאת היא דוגמה של אחרות מהותית. במקום שבו האחרות היא מהותית, אז אין מקום לדיון, אין על מה לדון.
תגיד את זה גם למקיף, לבניקף, בל תקיף ויסודו זה ריחוק ממנהגי עבודה זרה.
קודם כל זה רק המצאה של הרמב״ם, ובית זה תאימה דקרא. בהגדרה הלכתית זה מה שזה אסור. בסתם יינם או ביין שמחלל שבת זה יסוד הרבנה. יסוד הרבנה אנחנו יודעים למה הם גזרו. זה לא שייך לדרישת תאימה דקרא. בכל אופן, אז המצבים שבהם יש אחרות מהותית, אז אין מקום לדיון, כי שם ברור שאם אין אחרות, זאת אומרת, אם אני עצמי, גם הפועל וגם הנפעל, אז פשוט לא נעשתה בכלל העבירה. ודיברנו על זה שיש שני סוגים של אחרות מהותית, יש מצב שבו האחרות היא במישור העובדתי, היא להלוות לעצמי, זה בכלל לא הלוואה. במישור העובדתי לא הייתה פה הלוואה. יש מצב של מערה בעצמו, כן, באדם בועל את עצמו. כאן אפשר לקרוא לזה אולי בעילה, אבל יש מקום לדון, האם האיסור
הוא
איזשהו סוג של אחרות מהותית. האיסור לא אסור, אלא אם כן, אני עושה את זה למישהו אחר, אתם יודעים מה, במקום אחר, נגיד שאני זורק את הכסף של עצמי לים. אז כאן עדיין זרקתי כסף לים, זה ברור. אבל עדיין יש פה דרישה מהותית לאחרות, במישור הנורמטיבי, לא במישור העובדתי. ברור שאין שום בעיה בלזרוק כסף של עצמי לים. אולי בל תשחית, אבל לא הבעיה של מזיק, אוקיי? במקום, בכלל המזיק, ברור שכל הרעיון של ההזק זה שאסור להזיק למישהו אחר, לא להזיק לעצמי.
הרב.
כן?
אבל אני לא מבין, אם אנחנו מקבלים את עקרון העזרה, אז יש פה בן אדם זר נוסף לצידו.
אמרתי, אבל העזרה... לעזרה לא משנה את המציאות. זה דיברתי בפעם הקודמת.
אם זה לא משנה את המציאות, אז או שתחליט שאתה הולך עזרה וזורם בכל התורה כולה, או
שתחליט. לא, לא. אני רוצה לטעון שהבינאריות הזאת של או-או לא נכונה. במקומות שבהם האחרות היא מהותית, אז אי אפשר לעשות עזרה. כי באופן מהותי אתה צריך להלוות למישהו אחר. אתה יכול לשחק במשחקי דמיון אלף פעמים שילווית למישהו אחר, כשבמקרה מישהו אחר הזה זה אתה. אבל במקום שבו זה אתה, אין פה הלוואה. לא שיה, הזרה לא תשנה את המציאות.
בכלל, בן אדם מלווה לעצמו, הוא גם עושה מצווה.
מה?
בן אדם שמלווה לעצמו לפי זה, גם יעשה מצווה.
כן, זה לא רלוונטי בקיצור. ברור שגם במישור הנורמטיבי זה לא רלוונטי, אבל פה זה לא רלוונטי אפילו במישור העובדתי. מי שבועל את עצמו, מסית את עצמו, לא, מסית את עצמו זה גם עובדתי, מי שבועל את עצמו, מי שמזיק לעצמו, דבר על מזיק לעצמו, כי בועל לעצמו באמת חייב שתיים, מי שמזיק לעצמו, אוקיי? אז במקום הזה אתה יכול להגיד, אני הזקתי למשהו, פעולת ההזק קרתה למרות שאין פה אחרות, אבל המהות של האיסור להזיק לא רלוונטית כשאני עושה את זה לעצמי. לכן פה הדרישה לאחרות, כן, המהותיות, של האחרות היא במישור הנורמטיבי, לא במישור העובדתי. במישור של האסור ומותר, לא במישור של האם בכלל התקיים המעשה, העובדה עצמה התרחשה או לא התרחשה. עוד שהתחלתי קודם להגיד, אני נזכר עכשיו שיש מאחרונים שמדים שיהיו פתיחה לבבקם, אז זה תמיד מה מקור האיסור להזיק. איפה יודעים שאסור להזיק לחברו? מה שרואים בתורה זה שמי שמזיק חייב לשלם. אבל לא כתוב שאסור להזיק. באמת יש טענות אולי אפילו שאין איסור להזיק, אבל בפשטות מקובל שיש איסור להזיק, השאלה מה מקורו. אז יש כאלה שרוצים לטעון שמקורו זה בבל תשחית. אבל אם זה באמת כך, אז יהיה איסור להזיק גם לעצמי. כי בל תשחית זה לעשות גם על דברים ששייכים לי. אם אני משחית אותם אני עובר בבל תשחית. זה לא בעיה של היזק, לכן ברור שהם לא צודקים. אלה שמביאים את המקור לאיסור מבעל תשחית, זה פשוט בלבול. זה לא יכול להיות המקור לאיסור להזיק. האיסור להזיק במהותו זה איסור להזיק למישהו אחר. בעל תשחית זה כלפי שמיה, זה לא בן אדם לחברו. אתה לא אמור להשחית דברים שהקדוש ברוך הוא ברא לך. לא קשור לפגיעה בזולת, כמו שאנחנו מדברים בהזק. אבל אז לכן בתפיסה הפשוטה, ברור שיש פה דרישה לאחרות, אבל הדרישה הזאת היא במישור הנורמטיבי, לא במישור העובדתי.
והרב, מי גבר שבאיסור אחד יש, יש איסור נורמט, יש איסור כאילו, כמו למשל בבועל את עצמי, יש איסור, ובמזיק את עצמי אין איסור, מי קבע את זה? למה יש הבדל
ביניהם? הגמרא אמרה שבבועל את עצמו יש שני איסורים. זה הגמרא אמרה, בסדר? חייב שתיים, מערי בעצמו, אוקיי? אבל לגבי היזק, אף אחד לא קבע, זה פשוט בסברה. ברור שאם אתה מזיק לעצמך, אתה לא חייב. וגם לא עברת איסור. לפי לשיטתם צריך להיות שאם אני מזיק לעצמי, אני חייב לשלם. אך לשלם לעצמי, בסדר, אז אני אשאיר את הכסף אצלי. אבל באופן עקרוני אני חייב לשלם. זה מוזר מאוד. זה לא סביר לתפוס כך. זה איסור של אדם לחברו. זה ברור שאם זה לא חבר, אז אין פה את האיסור. לא שלא הייתה פה פעולת היזק, הייתה פה פעולת היזק. לא היה פה איסור של היזק. לכן אני אומר שפה הדרישה לאחרות היא לא במובן העובדתי, לא במישור העובדתי, אלא במישור הנורמטיבי. אוקיי? אז בואו נחזור רגע לדיון שלנו. אז בעצם... אז בעצם יוצא ככה. אנחנו בפלונטר, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, אנחנו בעצם בפלונטר מושגי. איך בכלל להבין את הדיון של האט ון דאורייתא? משהו פה לא מסתדר. נדבר על מקיף וניקף. אם המקיף וניקף זה שתי עבירות שונות, אז מה הדיון? ודאי שאני חייב שתיים, אני עקפתי ואני ניקפתי, אז אני חייב שתיים, כמו מי שאכל חזיר ואכל שרץ. אלא מה? זאת עבירה אחת. אם זאת עבירה אחת, אז קודם כל צריך לברר, אז למה שניים, גם המקיף וגם הניקף לוקים? זה שני אנשים שונים. למה שניים לוקים בעבירה אחת? גם אם נבין למה שניים לוקים, אז אם שניים לוקים, אז חזרנו לזה שזה שתי עבירות. נו, אז גם אם אני אעשה את זה לעצמי, אני אלקה פעמיים. למה לא? מה ההבדל? למה זה שאני עושה את זה לעצמי מעורר שאלה? למה הדבר הזה מעורר שאלה? אז אני יכול לנסות ולהסביר איך שני אנשים, זאת אומרת, אנחנו בעצם מחפשים מצב שבו העבירה מוגדרת כעבירה אחת, כי אחרת אין מקום לדון, כאשר העבירה הזאת אין בה אחרות מהותית, זאת אומרת, לא צריך שהנמען של העבירה יהיה מישהו אחר, כדי שהעבירה תוגדר כעבירה, כי אחרת ברור שאם אני עושה את זה לעצמי זאת לא עבירה, אז האחרות צריכה להיות לא מהותית, זאת צריכה להיות עבירה אחת, ועדיין ששני אנשים אחרים עוברים, שני אנשים שונים עוברים, שניהם לוקים, ועדיין יש מקום לדיון מה קורה כששני האנשים האלה זה אני, האם עדיין ילקו. קיצור, איך נוצרת בכלל סיטואציה מהסוג הזה? איך זה יכול להיות דבר כזה? אתם רואים פה דוגמה למה שאמרתי בהקדמה, בשיעור הקודם, בהקדמה לאט ון דאורייתא, שאת הדיון הזה אט ון דאורייתא לא עושה. הוא ישר מתחיל עם השאלה, מה קורה כשהתורה אסרה פועל ונפעל, האם כשהפועל פועל על עצמו, הוא עובר גם משום פועל וגם משום נפעל. וכשקוראים את זה במבט ראשון, נשמעת שאלה מצוינת, ובהחלט אפשר לפתוח בדיון, לתפס מקורות והכל, אבל כשאנחנו חושבים על זה ברמה המושגית, ולכן אמרתי שהדיון הזה באט ון דאורייתא, ובסוגיות שהתלוו בהמשך, זה בעצם היה אמור לסיים את הסדרה שלפני... שלפני סוכות, כן, לא לפני סוכות, אלא לפני אלול, הסדרה של ניתוח מושגי, כי למעשה מה שחסר פה בשאלה הזאת זה לנתח את המושגים המעורבים, על מה מדובר פה, איזה סוג של עבירה שהפועל והנפעל הם שניים, אבל זאת עבירה אחת, ושניהם לוקים, אבל גם אם שניהם לוקים, עדיין אם זה יהיה אותו אחד, יש צד שהוא לא ילקה, או לא ילקה פעמיים, איך בדיוק להגדיר את הסיטואציה, לפני שאני עונה לשאלה, כן, האט ון דאורייתא ישר עובר לענות לשאלה, להביא ראיות לפה, ראיות לשם, אבל אני לא מבין על מה, תברר לי קודם כל מה השאלה, ומה הדיון. וזה מה שאמרתי שמאוד חסר של האט ון דאורייתא, אבל בכלל, בספרים כאלה שעוסקים גם בשאלות רוחב, כמו האט ון דאורייתא, לא, הם לא תורכים להגדיר את המושגים ואת נושא הדיון. זה מאוד בעייתי, כי אולי אחרי שנגדיר את הנושא, כבר גם התשובה תצא מאליה. יכול להיות שבאמת כל הסוגיות המקבילות, נגיד שאנחנו רואים סתירות ביניהם, יכול להיות שסוגיה אחת תהיה אחרות מהותית, לכן שם לא עוברים. בסוגיה אחרת זה בכלל יש שתי עבירות, לכן כן לוקים פעמיים. ואנחנו, לפי הניתוח המושגי, אפשר גם לחלק את הסוגיות השונות ולראות שבעצם אין סתירה ביניהם. בשביל לייצר סתירה בין סוגיות, אנחנו צריכים להניח ששתי הסוגיות מדברות על אותה סיטואציה, ושהסיטואציה הזאת היא הסיטואציה שבה אנחנו מדברים. כלומר, עבירה אחת, שבכל זאת אם שניים עושים אותה אחד על השני, שניהם לוקים, למרות זאת עבירה אחת, ובכל זאת יש צד לומר, זאת לא אחרות מהותית, ובכל זאת יש פה צד לומר, שאם זה יהיה אותו בן אדם, או שילקה שניים או שילקה אחד, יש פה שני צדדים כאלה. על פניו לא ברור איך בכלל יכולה להיות סיטואציה כזאת. אין סיטואציה כזאת. אז על מה השאלה? אני לא יכול להמשיך לקרוא את מה שהוא כותב שם, בלי שאני מלבן לעצמי על מה מדברת השאלה. אתם רואים את המשמעות של ניתוח מושגי. פה זה עולה בצורה מאוד חדה. גם הצורך בניתוח מושגי, וגם העובדה שהרבה פעמים הוא לא נעשה. מה לעשות? זה מאפיין טיפוסי של למדנים, זה שהם לא עושים את הניתוח המושגי בדרך כלל. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל להתקרב אולי להגדרה של מצב כזה. בואו נחזור רגע למקיף, אתם יודעים, לא למקיף ולניקף, בואו ניקח דוגמה אחרת שעולה בהמשך של עד בנדאורייתא, רמב"ם מאוד מפורסם, בסוף הלכות כלאיים. רמב"ם בסוף הלכות כלאיים, אחת אני פותח אותו, הנה אני משתף, פרק י' הלכה למד א', זה הלכה אחת לפני סוף הלכות כלאיים. המלביש את חברו כלאיים, אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה, והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם לא ידע הלובש שהבגד הוא כלאיים, והיה המלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור. אז גם פה בעצם יש מצב של מישהו שעושה עבירה על מישהו אחר, המלביש את חברו כלאיים, הלובש עובר איסור, אבל מתברר ברמב"ם שגם המלביש עובר איסור. למרות שבפשטות איסור כלאיים ואיסור ללבוש כלאיים, למה אני כמלביש של מישהו אחר עובר גם על איסור כלאיים? ומי אמר שאני עובר על איסור כלאיים? אולי המלכות זה על לפני עיוור? ברור שלא. א', בגלל שלפני עיוור אין מלכות. לפני עיוור אין מלכות. אז אם הוא לוקה, ברור שהוא נחשב כמי שעבר על איסור כלאיים, לא על איסור לפני עיוור. גם בלשון הרמב"ם רואים, אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה והמלביש עובר משום מלפני עיוור. אבל לא לוקה, הקובע לפני עיוור. ואם לא ידע הלובש הבגד הוא כלאיים והיה מלביש מזיד, אז המלביש לוקה. זה באנטיתזה למלביש שעובר על לפני עיוור. את לוקה פירושו לוקה על איסור כלאיים, לא לפני עיוור. אז בעצם זה אומר שאיסור כלאיים הוא גם קנדידט לדיון הזה של אטוון דאורייתא. יש פה איסור על מישהו שעושה פעולה על מישהו אחר, מה יקרה אם הוא מלביש את עצמו כלאיים? הוא יעבור משום מלביש ויעבור משום לובש. אלא מאי? שהרמב"ם מחלק פה לפי המודעות, למעשה. אם הלובש היה מזיד, אז המלביש לא לוקה, גם אם המלביש עצמו מזיד. בטח אם הוא שוגג, אבל גם אם המלביש מזיד. אם הלובש מזיד, המלביש לא לוקה. רק אם הלובש היה שוגג, והמלביש מזיד, אז המלביש לוקה. כך כותב הרמב"ם. האמת שהרבה ראש וראשונים ואחרונים דנים פה מה מקורו של הרמב"ם, איפה הוא ימציא את ההלכה הזאת, מאוד לא ברור, אין לזה מקור פשוט בחז"ל, מישהו הביא פעם איזה ממש נידח כלשהו שראיתי, אבל פשוט אין פה, אין לרמב"ם הזה מקור. לא ברור מאיפה הוא מוציא את זה. אז יכול להיות שהמקור אגב הוא מתחילת פרשת מטות, יש שם המדרש חז"ל שרש"י מביא בתחילת פרשת מטות על נדרים. מה קורה עם הבעל, אומר לאשתו שהוא הפר לה את הנדר, אבל האמת היא שהוא לא הפר לה. עכשיו, היא עוברת על הנדר, אבל היא לא יודעת, היא חושבת שזה מותר. והוא בעצם הכשיל אותה בעבירה הזאת. אז רש"י מביא מדרש חז"ל שהוא נכנס תחתיה לעונשין. עונשין בפשטות הכוונה ממש מלכות, לא לפני עיוור. הוא נכנס תחתיה לעונשין. אז זה יכול להיות מקור לרמב"ם. אם היא שוגגת, כי היא לא יודעת, הוא אמר לה שהוא הפר לה. היא שוגגת והוא מזיד. הוא מאכיל אותה איסור במזיד, אז הוא לוקה. ובאמת, אם זה המקור, אז לפי זה יוצא, שהדין הזה של הרמב״ם, הוא לא דין ספציפי על כלאי, זה דין כללי בעבירות כאלה. אם אני מאכיל את השני בעבירה כלשהי, או גורם לשני עבירה כלשהי, פחות אם אני גורם לו בידיים, והוא שוגג ואני מזיד, אז אני לוקה על העבירה שהוא עבר, כל העבירות של התורה. הרמב״ם חוזר על זה בתומת כהן, בתומת נזיר, בתומת נזיר הוא מביא את זה כאהבה מין, אבל הגמרא דוחה, היא אומרת ששם זה לא קיים. בתומת כהן זה כן. אז יש פה איזשהו עיקרון כללי. עכשיו, מה הפשט ברמב״ם? זה הכסף משנה פה על הרמב״ם, תוהה למה הרמב״ם מחלק בין מזיד לשוגג. אם הוא חושב שיש עבירה על מלביש ועבירה על מולבש, על לובש, אז גם אם שניהם מזידים, אז שניהם לוקים. למה לחלק בין מצב שהלובש היה מזיד, או שהלובש היה שוגג? באמת הכסף משנה מניח שהמקרה של המלביש כלאיים הוא כמו מקיף. יש איסור על מלביש ויש איסור על הלובש. ולכן אומר הכסף משנה, אז אם יש איסור על מלביש ואני מזיד, אז עברתי על איסור מלביש, אני צריך ללקוט, מה אכפת לי אם הלובש היה שוגג או שהיה מזיד? ככה הוא מבין, אבל ברמב"ם רואים לא כך. מקשה על הרמב"ם. ברמב"ם רואים לא כך. ברמב"ם רואים שרק אחד לוקה. אותו אחד שהיה מזיד. מה קורה אם שניהם מזידים? רק הלובש לוקה, המלביש לא. אם שניהם שוגגים, אז כמובן אף אחד לא לוקה. מה פשע העניין הזה? אז אפשר היה להגיד שהעבירה בעצם היא עבירה ללבוש כליים. אבל יש פה שאלה של מי אחראי לכך שנעשתה העבירה. ואנחנו מלכים לא את מי שעבר את העבירה, אלא את מי שאשם בזה שנעברה העבירה. וזה לא תמיד אותו דבר. אם אני מלביש אותו והוא לא יודע שהוא לבש כליים, אז הוא עשה את העבירה, כן, הוא לובש כליים. אבל הוא לא ידע את זה בכלל, הוא לא אשם בזה. מי אשם בכך שנעברה העבירה? אני. אז אני אלקה על העבירה שלו. חידוש מאוד גדול, אבל יש בו היגיון. כי בעצם המלכות ניתנות למי שאשם בכך שנעברה עבירה, דרך כלל זה האדם עצמו, כשהוא עובר במזיד. אבל אם במקרה הוא שוגג ומישהו אחר ילביש לו את זה, אז המישהו האחר בעצם הוא זה שאחראי או אשם בכך שנעברה עבירה, אז המישהו האחר הזה ילקה. אלא שאז יוצא שבעצם עבירת כלאיים היא עבירה רגילה ללובש. רק יש כלל בדיני עונשים שמי שלוקה על עבירה זה מי שאחראי עליה, לא מי שעבר אותה. זה אם ככה לא קשור בכלל לעד ונדאורייתא. כי עד ונדאורייתא מדבר על מצב שבו שניהם לוקים, ואם אני אעשה את זה לעצמי אני אלקה פעמיים. אתם מבינים שזה לא רואה, אם אני אלביש את עצמי כלאיים, אני לא אלקה פעמיים לפי הרמב״ם. למה לא? ושאני אחראי לזה שנעשתה עבירה, אז אני אלקה. לא משנה בתור מלביש או בתור לובש. אני האדם שאחראי לזה שהיה פה מישהו שלבוש כלאיים. אז אני לוקה. אין פה הבדל בין מלביש לבין לובש. אין איסור נפרד על מלביש ועל לובש. אלא פשוט חיוב המלכות הוא על מי שגרם לכך שנעברה פה עבירה. מי שאשם בזה שנעברה פה עבירה. כאן ברור שאני אשם. זה לא שאלה מי עבר את העבירה. אני עברתי את העבירה בתור לובש. יש רק עבירה של לובש, אין עבירה של מלביש. כשאני שואל מי אשם בזה שאני עברתי את העבירה, התשובה היא אני. למה? כי אני הלבשתי ואני לבשתי והייתי מזיד. אז כיוון שכך ברור שאני אלקה, אבל אני אלקה פעם אחת. אני אלקה פעם אחת בגלל שרק אני אשם, והאשם לוקה. אבל יש רק מלכות, אין שתי מלכות על עבירת כלאי. במובן הזה זה לא כמו מקיף. במקיף יש שתי מלכות על המקיף ועל הניקף. ושם עולה השאלה של עד ונדאורייתא, מה קורה אם אני מקיף לעצמי? לכן הרמב״ם הזה הוא לא דוגמה טוב. אני אביא לכם אולי המחשה קצת למה אני מתכוון במלכות על אחריות. יש כמה דוגמאות לעניין הזה. דוגמה אחת, למשל במצוות הקהל. במצוות הקהל, אז רואים בחינוך לכל אורך הדרך, שהחינוך מגדיר את המצווה הזאת כמצווה ציבורית. הנמען שמצווה במצווה הזאת זה הציבור. לכן כשהציבור מגיע למעמד הקהל, אם רוב הציבור נמצא שם, קוראים את התורה ומקיימים את מעמד הקהל. אם רוב הציבור לא נמצא שם, אז לא עושים את זה. לכן החינוך למשל, ככה אני חושב שזה בעצם מתחיל בחזל, אבל נדמה שזה גם ההסבר, למה באופן עקרוני גם נשים חייבות, וגם קטנים חייבים. מה בתחילת חגיגה? מדברת על זה שגם קטנים חייבים בהקל. ראייה, בהקל, יש שם כל מיני דיונים. למה? אז יש כאלה שמסבירים כדי ליתן שכר למביאיהם, מה שהגמרא אומרת שם, לא באמת שהקטנים חייבים. אבל שהגסריה למשל רואים, שהוא תופס שיש חיוב על הקטן עצמו, לכן הוא אומר שזה רק אם יש לו קרקע, וכל הדרישות שם שקיימות אצל מי שמתחייב במצווה הזאת. למה? כי הקטנים והאנשים הם בכלל הציבור, ומי שחייב במצווה הזאת זה הציבור. לכן אין פה את הפטורים הרגילים, מצוות השש מנגרמה, אנשים פטורות, או קטנים פטורים מן המצוות. זה הכל במצוות אישיות. במצוות אישיות, אני אומר, יש אישים מסוימים, אתם רואים אותי?
כן, כן.
נעלם לי המסך.
רואים.
אז במצוות אישיות, יש אישים מסוימים שפטורים, נשים פטורות ממצוות השמן גרמה, קטנים פטורים מהמצוות בכלל, כי הם לא מחויבים, אבל מצווה שמוטלת על הציבור, מי שחייב זה הציבור. אז כל מי ששייך לציבור, חייב במצווה הזאת. שים, קטנים, כל מי שבכלל הציבור. מי שפטור זה מי שלא בכלל הציבור. אבל זה לא דנים פה באישים הפרטיים, באותם מונחים שאנחנו דנים במצוות פרטיות. אפשר להאריך בזה, לא משנה, כתבתי את זה. עכשיו, החינוך אומר בסוף המצווה הזאת דבר מאוד מעניין. מי שנשאר בבית ולא הגיע למעמד הקהל, ביטל עשה. שאלה למה? המצווה מוטלת על הציבור. מי מקיים את המצווה הזאת? הציבור, לא אני. אני וכל השאר ביחד, כציבור, מקיימים את המצווה הזאת. עכשיו, אני נשארתי בבית, אבל רוב הציבור הגיע למעמד הקהל, וקיים את המצווה, עשו מעמד הקהל. אז המצווה קוימה. מי שמצווה בה, ביצע אותה, עשה אותה, הציבור. אז איך זה יכול להיות שמצווה שמי שמצווה בה, קיים אותה, אני עובר על ביטול עשה. הרי המצווה קוימה על ידי מי שהיה צריך לקיים אותה. איך אני עובר על ביטול עשה? נשארתי בבית, אבל הציבור היה שם, והוא קיים, והוא בו ככולו. אני חושב שהטענה שם היא הבאה. אני עובר על עליו, בגלל שבמצוות ציבוריות, מי שמחויב בלב, באיסור, סליחה לא בלב, במצווה, זה לא מי שאחראי לקיומה. הרקדרד הם אישות פלוחמימה ולא קרירה. כן, אם תמנו שניים או כמה אנשים שיהיו אחראים על משימה, זאת הדרך הבדוקה לוודא שהמשימה לא תתבצע. אם אתם רוצים שמשימה תתבצע, תמנו אחד שהוא יהיה אחראי. אם יש הרבה אחראים, זה לא יקרה. יש הרבה אחראים לעשות מעמד הקהל, אם כל אחד היה יכול להישאר בבית, מה היה קורה? כל אחד היה נשאר בבית, והיה בונה על זה שכל השאר יהיו שם. אבל כולם היו עושים את החשבון הזה. כן, זה בדיוק הצו הקטגורי. כן? אז כולם נשארים בבית, ומצוות ההקל לא תתקיים, אבל אנחנו כל אחד לחוד, לא ביטלנו עשה, כי אני לא מחויב בעשה הזה, הציבור מחויב. מי זה הציבור? הציבור זה אוסף האנשים שמרכיבים את הציבור. אם לא נטיל אחריות על האדם הפרטי, אז אין מצב שהציבור יקיים את המצווה הזאת. מה קורה במצב כזה? אז התורה מגדירה כך, זה מה שאני רוצה לטעון לפחות, לפחות בשיטת החינוך. הטענה היא שהתורה מצווה במצווה הזאת את הציבור. אבל כל אדם שלא יתרום את חלקו לקיום המצווה הציבורית, הוא מבטל עשה. הוא מבטל עשה לא כי המצווה לא קוימה, הוא לא זה שצריך לקיים את המצווה, הציבור צריך לקיים את המצווה. הוא מבטל עשה בגלל שהוא לא עשה את מה שהיה באחריותו לעשות כדי שהמצווה תתקיים. וביטול העשה מוטל על מי שאחראי ולא ביצע את מה שהיה באחריותו. זה לא זה שהמצווה לא קוימה, אני אומר ספציפית פה, לא באופן כללי, ספציפית במצוות ציבוריות, ביטול העשה מוגדר באופן מנותק מקיום העשה, יכול להיות מצב שהעשה גם מתקיים וגם מתבטל בו זמנית, רוב הציבור היה בירושלים וקיים את העשה, ואלה שלא הגיעו לשם ביטלו את אותו עשה עצמו, אבל העשה התקיים, איך זה יכול להיות שאני עובר על זה שביטלתי את העשה הזה, אני לא מצווה, הציבור מצווה, והציבור קיים. אז מה הפשר העניין? אני רוצה לטעון שהציבור קיים, אבל כדי שהציבור יקיים, התורה מטילה אחריות על כל אחד ואחד מהציבור, וכיוון שכך אם אחד מאיתנו לא נסע באחריות ולא קיים את מה שהוא היה צריך לקיים, אז הוא ביטל את העשה הזה. אגב, יכול להיות נפקמינה, זה לא, אין לי ראיה לזה, אבל יכולה להיות נפקמינה, מה קורה אם אני יודע שיש רוב בירושלים כבר? עכשיו אני הולך לפני מעמד הקל וחוזר הביתה. וכולם הבטיחו לי שהם נשארים, אמרו לי, לך הביתה, הכל בסדר, רוב העם יישאר פה. יכול להיות שאני באמת לא אבטל את העשה במצב כזה. כי וידאתי שהעשה מתקיים, מילאתי את חובתי, את האחריות שלי. אולי, אוקיי? אני לא יודע. אבל זה הטענה, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כי אני רוצה להראות שבמקרה הזה זה לא עונש של הביטול עשה, אבל ביטול העשה זה לא אי קיום של העשה, ביטול העשה זה השאלה של מידת האשמה שלך, לא בשאלה מה קרה בפועל. אותו דבר פה, וכשאתה מלביש את השני כליים, אז לא שאתה עברת איסור כליים, הוא עבר על איסור כליים, למה אתה לוקה? כי אתה זה שאשם בזה שנעבר איסור כליים. ומי שלוקה זה מי שאשם, לא מי שעבר את העבירה, מי שאחראי לזה שנעברה העבירה. במובן הזה זה דומה למצוות ציבוריות, אגב בעיניי אותו דבר גם על מצוות חינוך, אחד הטורים האחרונים שכתבתי, מבולבל, על מצוות חינוך, הקהילות יעקב אומר בשיטת התוספות, התוספות אומר שבמצוות חינוך זה מצווה מדרבנן שמוטלת על הקטן עצמו, לקיים מצוות. רש"י אומר זה חובה על הגדולים מחנך אותו, אבל תוספות אומר זה חובה על הקטן עצמו. עכשיו אומר הקהילות יעקב, ברור שתוספות לא מתווכח על זה שיש גם חובה על ההורים לחנך את ילדם. אלא שיש את שני הדינים, גם חובה על ההורים לחנך את ילדם, וגם חובה על הילד מדרבנן לקיים את המצווה. כמינה שהוא יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר שחייב מדרבנן לברך ברכת המזון למשל, מישהו שלא אכל כדי שביעה. אוקיי? אז קטן שחייב מדרבנן לברך ברכת המזון יכול להוציא גדול שלא אכל כדי שביעה, לפי תוספות. לפי רש"י לא. כי לפי רש"י הקטן בכלל לא חייב, גם לא מדרבנן. ההורים חייבים לחנך אותו, לא שהוא חייב. בכל אופן, אז הקהילות יעקב טוען, אבל לפי תוספות יש שני הדינים. גם ההורים צריכים לחנך אותו, וגם הוא עצמו מוטלת עליו החובה מדרבנן. מאיפה יצאו, הוא עצמו מאיר, מאיפה יצאו שני הדינים האלה? שמצוות חינוך אחת, מדרבנן, מצוות חינוך, כן, אבל אחת. איפה מצאנו שיש שני דיני חינוך שונים? הטענה שלי, זה אותו דבר כמו שאמרתי בחינוך לגבי מצוות ציבוריות. גם בקטן חכמים הטילו עליו מדרבנן חובה לקיים מצוות. למה התורה פטרה אותו, בקטן? שהוא לא אחראי למעשיו, נכון? הוא עוד לא בשל, הוא עוד לא בוגר, אי אפשר להטיל עליו אחריות. אז אומרים חכמים, אתם ההורים תהיו אחראים לזה שהוא יקיים את מה שהוא צריך לקיים. האחריות היא עליכם. החובה היא עליו, שהוא יקיים את המצווה הזאת, זאת תהיה מצווה שלו, מדרבנן. אבל האחריות לזה שהוא יקיים את המצווה הזאת, היא עליכם. אז אם הוא לא מקיים את המצווה הזאת, אתם בעצם עברתם על המצווה דרבנן, ביטלתם את המצווה דרבנן של חינוך. כי אתם אחראים לזה שהוא היה צריך לקיים, או אשמים בזה שהוא לא קיים. עוד פעם, אותו רעיון. אנחנו באים בטענות לא למי שעבר את העבירה, אלא למי שגרם לזה שנעברה עבירה, למי שאשם לזה שנעברה עבירה. אוקיי? אז זה יכול להיות ההסבר בשיטת הרמב״ם, למה המלביש לוקה אם הלובש היה שוגג. אם הלובש היה שוגג, אז לא הלובש אשם, למרות שהלובש עשה את העבירה. אבל מי שאשם בזה שנעברה פה עבירה, זה המלביש, לא הלובש. לכן המלביש לוקה על איסור כליים, למרות שהוא לא עבר אותו. מי שעבר אותו זה הלובש.
אבל למה אם שניהם מזידים, המלביש עובר רק מישהו לפני עבר?
בגלל שאם שניהם מזידים, אז הלובש אחראי לזה שהוא לבש כליים. אז הוא כבר לוקה. ברגע שהוא אחראי, אין מה להטיל אחריות על המלביש. מי שעבר את העבירה, קודם כל הוא בראש ובראשונה, הוא זה שצריך לדאוג לזה שהוא לא יעבור עבירות. אם הוא לא דואג לזה, אז מה נפקא מינה אם השני ילביש אותו או לא ילביש אותו?
אוקיי, ובהגדרה שלך עם האחריות, מי שאחרי עובר את העבירה, או רק מי שאחרי לוקם? מה הגדרה מדויקת? האם מי שאחרי על העבירה, הוא עבר את העבירה או לא?
שאלה טובה, לא יודע. בפשטות, ההיגיון הפשוט אומר שמי שאחראי לוקה, לא עבר את העבירה. זה ההיגיון הפשוט אומר. מי שעבר את העבירה זה מי שעשה את מה שהתורה אסרה, ללבוש כליים. לגבי עונש, בהחלט סביר לשאול מי השם, למי מגיע עונש. אבל סביר מאוד שזה נאמר על העונש, לא על העבירה. למשל, נפקמינה, מה קורה אם אני ישראל שמתאמה כהן? אז עליי אין עבירה של תומת כהן.
נכון.
אז אי אפשר להגיד שאני עברתי את העבירה, כי אני לא מצווה בעבירה הזאת.
נכון, נכון.
אבל עונש מגיע לי, כי אני גרמתי לזה שהכהן שמצווה עבר את העבירה. אפשר לפלפל ולהגיד שהעבירה עוברת אליי, ולצורך זה גם אני נחשב כהן. אני בעצם נחשב הוא. ואת אם אני אשם, אז בעצם אני נחשב הוא.
בסדר,
כי הדעת שלי הייתה זו שאחראית לעבירה שנעשתה. אז לעניין זה אני כמו כהן, אני עובר גם את העבירה. לא רק נענש, אבל אני חושב שהתפיסה הפשוטה, זה שזה נאמר על העונש, לא על העבירה.
וגם גם לגבי החינוך, ההורים, אם הם לא חינכו את ילדיהם, הם לא עברו את העבירה. רק...
נכון.
הם לוקים.
נכון, הם רק אחרי... לא, הם לא לוקים, כי זה עבירה דרבנן.
כן, כן.
אבל הם אלה שבאים אליהם בטענות, הם אלה ש, 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 שביטלו את המצווה דרבנן הזאת. יאנשו בדיני שמיים אולי, או אפילו מכות מרדות יכול להיות. יש מכות מרדות על איסורי דרבנן. והם יקבלו מכות מרדות.
חינוך זה איסור? חינוך זה מצוות עשה?
מה?
חינוך של ההורים?
השאלה אם זה רבנן יש הבדל בין עשה לבין לא תעשה. זה לא ברור. יש כאלה שרוצים לטעון שבכל דרבנן יש לא תעשו, שזה לאו, אבל זה לאו דאורייתא. לא לאו של לא לקיים את מה שחכמים אמרו, אלא לא תעשו, לעבור על הפסוק של לא תעשו. אבל במישור הדרבנן עצמו, לא לגמרי ברור אם יש הבדל בין עשה לבין לאו ודרבנן.
אבל הרב כבר פעם הסביר שלא תסור זה בעצם היא קבלת סמכות חכמים, זה לא משהו ספציפי.
נכון, אני לא מסכים עם אלה שהסבירו ככה את לא תסור.
אוקיי.
בטי שיש כאלה שהסבירו, אני לא מסכים איתם.
אוקיי.
בכל אופן, כל ההסברים האלה הם הסברים שמסבירים את הרמב״ם בהלכות כליים, איך זה יכול להיות ששניים לוקים על עבירה אחת. עכשיו זה מאוד פשוט. לוקם מי שאחראי, אבל לא שניים ביחד. לכל אחד מהשניים, אם הוא אחראי, אז הוא לוקה. אבל זה בדיוק הסיבה למה זה לא יכול להיות ההסבר באטוון דאורייתא. כשאטוון דאורייתא מדבר על מצב שבו שניהם יחד לוקים, על אותה עבירה. אז פה זה לא סביר שזה מלכות על אחריות. זה מלכות על העבירה ממש. אם זה מלכות על העבירה, אז חוזרות כל השאלות ששאלתי קודם. אם זאת עבירה אחת, אז איך לוקים שניים? אם זה שתי עבירות, אז מה הדיון של אטוון דאורייתא? ברור ששניים לוקים, ואם אני עושה את זה לעצמי, אני אלקה פעמיים.
לא, לכאורה זה...
מצד מקיף ומצד ניקף.
לא, לכאורה זה יוצא טוב מאוד עם, עם הטענה שלך. כי האיסור של, של ניקף ומקיף וכו', זה להיות ניקף, זה ללכת ברחוב עם, עם, עם פאות כאלה, ואז בעצם העובר את העבירה הוא הניקף, ורק מי שאחרי, מי שאשם,
לא, זה משהו... לא יכול
זה מקיף.
לא יכול להיות. כי הגמרא במסכת מכות הרי אומרת שאם אני מקיף לעצמי, אני לוקה 80.
אז הוא לוקה, המקיף לוקה משום אחריות, וה...
לא, אבל אם הניקף היה מזיד.
אה, נכון, נכון.
אם הניקף היה מזיד, אז הוא אחראי.
נכון.
אם אתה משווה את זה לכליים של הרמב״ם, אם אני אלביש לעצמי כליים לפי הרמב״ם, ברור שאני אלקה רק פעם אחת.
נכון.
אני אשם בזה שנעשתה עבירה, אז אני אלקה. אבל אין פה מה ללקות פעמיים, כי אין פה שתי עבירות. זאת עבירה אחת, כל השאלה זה רק מי אחראי עליה. לכן ברור שכל ההסברים האלה הם הסברים מצוינים ברמב״ם, אבל זה לא יכול להסביר את הסיטואציה של אטוון דאורייתא. אז על מה אטוון דאורייתא מדבר? אז בעצם אנחנו צריכים לחפש מצב שבו מדובר בעבירה אחת, ועם שני צדדים עושים, נגיד שני אנשים עושים אותה, שניהם לוקים, ועדיין אם אני עושה את זה לעצמי, יש מקום להתלבט, כי זאת עבירה אחת, זה לא שתיים, אוקיי? אז עדיין יש מקום להתלבט. אפשר היה להגיד, אני לא זוכר מי אמר את זה בשיעור הקודם, נדמה לי שאליאב, אפשר היה אולי להציע שאיסור הקפה מוגדר כמו איסורי ביה. הרי באיסורי ביה, נגיד שיש איסור אשת איש, אז מישהו שוכב עם אשת איש, כמה איסורים נעברו פה? אחד, איסור אשת איש, אין שני איסורים, נכון? אז למה שניהם חייבים איתה? שניהם מומתים על איסור אחד. יש איסורים שהביצוע שלהם נעשה בצמד, במהות, ככה עושים את האיסור. יש שני אנשים שעושים ביחד מעשה, ושניהם חייבים בעונש על המעשה הזה. כך מראש הוא מוגדר. אוקיי?
כמו משקף זכור.
מה, לא שומע?
משקף זכור, זכר.
כל האיסור הביאה. כל האיסור הביאה.
לא, משקף זכור זה לא אותו דבר, זה רק הבועל.
לא הבנתי. למה רק הבועל?
לא, זה הדבונדורייטה שהביא אותו. רק הבועל, ואחרי הוא מביא את זה שהמערי את עצמו, הוא לוקה שניים.
נו, אז אם הוא לוקה שניים, אז זה אומר שגם הניבל וגם הבועל. אחרת איך הוא לוקה שניים? אז בכל איסורי ביאה, שני הצדדים חייבים בעונש, לוקים או חייבים מיטה או מה שלא יהיה, אבל זה איסור אחד, זה לא שניים. זאת אומרת, יש איסורים שמתבצעים בצמד, זה כמו שניים שעשאו רק הפוך. ושניים שעשאו זה פטור. אתם שני אנשים ביחד מוציאים חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, השניהם פטורים. כן? למה? כי הוצאה באופן הרגיל מתבצעת על ידי אדם אחד. כשאתה עושה את זה בשניים, אז פטורים, או זה שזה כמו שינוי, או שכל אחד עשה חצי עבודה, שזה דיונים, למה שניהם פטורים? אבל באמת וזה אינו יכול וזה אינו יכול, חפץ כבד, צריך שני אנשים כדי להוציא אותו ברשות היחיד לרשות הרבים, מצב כזה באמת הם שניהם נענשים. זאת אומרת שבמצב שבו הדרך הרגילה לעשות את העבירה היא בשניים, יכול להיות מצב של עבירה אחת, יענשו שני אנשים. ואז באמת מתעוררת השאלה, מה קורה, נגיד שמקיף ונקרף זה עבירה מהסוג הזה, שכאשר אני מקיף למישהו אחר, אז זה כמו איסורי ביאה, שני הצדדים לוקים, כי בעצם יש איסור שאני אקיף לו, זה לא איסור שלא להיות מוקף, בדרך כלל אנחנו מבינים שהאיסור זה איסור שלא להיות מוקף, זו התפיסה הפשוטה, כשאני מקיף אותו, אז הכשלתי אותו, מה שלא יהיה, אבל האיסור הבסיסי זה לא תקיפו פעת ראשכם, זאת אומרת, אסור לי להיות מוקף, אבל לא, הגמרא אומרת לא, יש איסור שאני אקיף לך, והטענה היא שזה איסור שנוצר מבין שניים, כמו איסורי ביאה. ולכן גם המקיף וגם הניקף לוקים. ועכשיו יש מקום לדון מה קורה כשאני מקיף לעצמי. אז זה איסור אחד, אבל אם היו עושים אותו שני אנשים שונים, היו עוברים שני, היו לוקים שניהם. שניהם גם היו עוברים את העבירה, כאן זה לא רק העונש, זה כמו הרמב"ם. לא רק העונש, פה זה העבירה על שניהם. כי העבירה מוגדרת להיות מעשה, שיש בו שני חלקים, בועל ונבעל, או נבעלת, לא משנה, והבועל עבר עבירה והנבעלת עברה עבירה, וזאת אותה עבירה, זאת עבירה שיוצאת מבין שניים. ואז, אם אני מבין את המקיף והניקף באופן כזה, אז בעצם האיסור זה שראובן יקיף את שמעון, זה האיסור. ממילא גם שמעון יהיה מוקף, אבל האיסור הוא שאני אעשה עליך פעולת הקפה, ושאני אצור אצלך מצב שאתה מוקף. איסור פעולה, איסור תוצאה, לא משנה, אבל האיסור הוא איסור שיוצא מבין שניים. ועל זה שואל, האט ונדאורייתא, מה קורה אם אני עושה את זה לעצמי?
אבל
אני ועצמי, אוקיי? האם זה נשאר כמו שניים? עכשיו שימו לב, פה זה כבר לא כל כך טריוויאלי כמו שראינו קודם. אם זה השתם שני איסורים רגילים, אז ברור שאנחנו לוקים שני אנשים. גם בן אדם אחד לוקה פעמיים. עשית שני איסורים, למה שלא תלקה פעמיים? מה זה משנה? אם עשית עוד איסור, לוקה על כל איסור שאותו עשית. אבל כאן, הרי אנחנו מלקים שני אנשים על פעולה אחת. אז אם זה שני אנשים שונים, ששניהם עשו את החלק הרלוונטי בפעולה הזאת, אז, 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 אז שניהם לוקים. אבל אם בן אדם עושה את הפעולה הזאת על עצמו, יש אולי מקום לדון, שהוא ילקה רק פעם אחת, לא פעמיים.
לא, הוא ילקה פעמיים, אבל זה לא, זה, בלתקיף זה לא דומה ליש עתיש. יש עתיש זה עבירה אחת שמוגדרת על שני אנשים, ולכן שניהם לוקים.
כי זה עבירה... שגם בלתקיף זה ככה.
לא, אבל זה לא ככה, כי העבירה ביש עתיש זה עבירת הפעולה. הם עשו את הפעולה שניהם ביחד, אבל ביש עתיש, אבל בבל תקיף זה, זה, זה מצוות תוצאה.
מי אמר?
מה למה?
א', מי אמר?
זה האיסור, להיות מוקף.
מה פתאום? מי אמר שהאיסור הוא לא על הפעולה להקיף?
גם וגם.
א', וב', אפילו אם זה איסור על התוצאה, אבל יש איסור להביא לתוצאה. עובדה שגם המקיף לוקה. לא מי שיש עליו את התוצאה, אלא מי שהביא לתוצאה. אז גם אם האיסור הוא איסור תוצאה, עדיין הגמרא הרי אומרת שגם המקיף לוקה וגם הניקף לוקה. אי אפשר לברוח מהעובדה הזאת, זה הגמרא אומרת.
אז מה, יש, אז איסור יש עתיד דומה לבל תקיף?
אני אומר, הצעה ש... לפי עתוון דאורייתא. עתוון דאורייתא. אפשר היה להגיד, לא, זה סתם שתי עבירות, יש עבירה על מקיף ויש עבירה על ניקף, ולכן גם המקיף לוקה וגם הניקף לוקה, וכשאני עושה את זה לעצמי, אני לוקה פעמיים, אין בעיה.
אבל זה לא יכול להיות.
אבל עדוון דאורייתא, אבל אז אין מקום להתלבט, ברור שאני לוקה פעמיים.
נכון.
אם עדוון דאורייתא מתלבט, נראה שהוא תופס את איסור מקיף וניקף אחרת. ואני שואל, לא מה זה איסור מקיף וניקף, אלא איך עדוון דאורייתא תופס את איסור מקיף וניקף? מה הסאבטקסט שלו? כן, על מה מתבסס הדיון שהוא מעורר? איך הוא היה יכול להבין את איסור מקיף וניקף אם הוא מעורר דיון מהסוג הזה? אני מציע את ההצעה הזאת. יכול להיות שהוא הבין שזה איסור שיוצא מבין שניים, רק עכשיו צריך להבין, עדיין, אז למה לא ילקה פעם, למה שילקה פעם אחת? מה הצד שהוא ילקה רק פעם אחת?
הרב, אבל אז מהדוגמאות שהוא מדמה את זה אליהם נראה אחרת. הוא מדמה את זה לעיר הנידחת ועושה פסל לעצמו, שם ברור שזה לא איסור שעוברים אותו בשניים.
למה?
עושה פסל לעצמו מה שייך שניים.
מי שעושה פסל, ומי שמקום מהפסל שלו. שני איסורים. לעשות פסל, לא לעבוד עבודה זרה. זה לא איסור של עבודה זרה, זה איסור שיהיה פסל או לייצר פסל. אבל לייצר פסל, לעבודה זרה כמובן, אבל לייצר פסל, לא לעבוד אותו. לייצר את הפסל אני ייצרתי, ואתה בעלים על הפסל, אז מבחינת, זה כמו אם אני כותב לך ספר תורה, אתה מקיים את המצווה שכתבו לכם, את השירה הזאת. למה? כי יש לך את הספר תורה, נכון שאני כתבתי אותו, אבל יש לך את הספר תורה. זאת אותו דבר פה, יש לך פסל, עברת איסור, אני יצרתי פסל, גם עברתי איסור. יש מקום לומר, גם, גם ביצירת הפסל, שזה אותו דבר. כשאני מייצר עבורך פסל, שנינו עוברים את העבירה, כי יוצר פסל שיהיה עכשיו אצלך. אבל אז השאלה, אז מה הצד של עדוון דאורייתא שילקה אחד?
אז כפי שאני אמרתי, הצד שלו שהוא ליקה אחד, זה בגלל שהתוצאה הוא להיות מוקף. ככה הוא תפס את, את האיסור בתקיף.
אבל אז, אז אתה בעצם אומר שהדילמה שלו היא בגדרי איסור מקיף וניקף. האם האיסור מוגדר כאיסור שהוא מבין שניים, או שהאיסור מוגדר רק על הניקף? נכון?
פחות או יותר, אבל...
אז זה לא יכול להיות.
למה?
שאם האיסור מוגדר רק על הניקף, אז למה אם אני מקיף למישהו אחר, אני כן לוקה? שתינו מזידים.
לא, לא, זה לא אותו דבר. מה שאני רוצה לטעון הוא שהאיסור בל תקיף הוא איסור מוגדר על שני אנשים מהותית, כמו איסור יש עתיש. איסור יש עתיש חייב להיות על שני אנשים, בסדר?
טוב.
אז גם בל תקיף. אוקיי? אבל למרות זאת, מי שמקיף את עצמו, הוא חייב שניים,
לא, חייב אחד, חייב שתיים זה הפשוט. אני שואל מה הצד שהוא יהיה חייב אחד. הרי הוא מתלבט עתוון דאורייתא. האם חייב שתיים או חייב אחד? אני שואל מה הצד שהוא חייב אחד? יש פה איזה... אז מה אתה... אפשר היה להגיד, חשבתי שמה שאתה רוצה להגיד, זה שהוא מתלבט בין שני הצדדים האלה עצמם. השאלה האם זה איסור שיוצא מבין שניים, ואז באמת לוקה פעמיים, הוא מקיף לעצמו, או זה גוף ההתלבטות שלו, או שאיסור, זה איסור רק על הניקף, ולכן בעצם, אם אני אעשה את זה לעצמי, אני אלקה פעם אחת.
אבל אם כן, למה מקיף לוקה?
לא, עכשיו, ואז הוא מביא את הגמרא, שהגמרא אומרת שהמקיף גם לוקה, רואים שזה שני איסורים, ולכן לוקה פעמיים, או איסור מבין שניים, ולכן לוקה פעמיים. אני שואל בשלב השאלה, ואחרי זה הוא פושט את השאלה מהגמרא במכות. בשלב השאלה אני שואל איך הוא תפס את המקיף וניקף, אז אולי היה לו התלבטות בגדרי מקיף וניקף עצמם. האם זה איסור שיוצא מבין שניים, או שזה איסור רק על הניקף? מהגמרא הוא פשט שזה איסור מבין שניים. אבל גם זה לא יכול להיות.
זה פשוט, נכון?
לא, לא בגלל זה פשוט. אם זה היה ככה, אז לא היה מקום לעשות את הסימן בעד ונדאורייתא. הסימן הרי שואל שאלה כללית על כל ההלכה, לרוחב. בכל מקום בהלכה שיש לי איסור לעשות פעולה עליך, מה יקרה אם עשיתי את הפעולה על עצמי? לפי שאנחנו מציגים את זה עכשיו, זאת שאלה ספציפית למקיף וניקף. שאלה איך מוגדר איסור מקיף וניקף. אבל הוא מציג פה שאלה אחרת. הוא מציג פה שאלה כללית, גורפת, על כל ההלכות שאוסרות עליי לעשות משהו למישהו אחר. ולכן הוא מביא ראיות, מסנהדרין, עיר הנידחת, מבועל את עצמו, למקיף וניקף. מה הקשר? אולי מקיף וניקף זה איסור שיוצא מבין שניים, אבל בועל את עצמו זה איסור שהוא רק על הנבעל. סתם, אני אומר. מה היה מזה לזה? אם ההסתפקות שלך הייתה הסתפקות בגדרי מקיף וניקף, לא ההסתפקות הלוגית הכללית, אז לא היה מקום לדמות איסור לאיסור או מצווה למצווה. אז כל דבר הוא בפני עצמו. אין קושיות ואין ראיות ואין תירוצים. אם האדמן דורייתא עושה פה סימן שלם, ומביא ראיות ממקום אחד למקום אחר, משמע שהוא מבין שהאיסור מוגדר בכל המקומות אותו דבר. ועדיין יש מקום להתלבט, מה יקרה אם אני עושה את זה לעצמי? האם אני חייב שתיים או חייב אחד? נכון? ככה, זה מה שיוצא. ועכשיו אני חוזר עוד פעם, ההגדרה היחידה שעולה פה על הדעת, זה שהוא כנראה הבין את כל האיסורים האלה כמו איסורי ביה. כי אחרת מה פתאום לוקים שני הצדדים על איסור אחד? הרי ההנחה היא שזה איסור אחד ולא שניים. זאת הייתה ההנחה הפשוטה. איך יכול להיות ששניים לוקים? אין ברירה אלא להבין שזה כמו איסורי ביה. אבל אם זה כמו איסורי ביה, אז ברור לי למה שניים שונים כשמשתתפים בזה, שניהם לוקים. עכשיו השאלה היא, אוקיי, וכשאני עושה את זה לעצמי, עכשיו השאלה, למה אני אלקה פעמיים או עמוד פעמיים, לא משנה, אני חייב פעמיים, זה ברור, זה הצד שפשוט. אני מסרק את שני התפקידים.
אז אולי בל תקיף, זה גם איסור תוצאה וגם איסור פעולה. כן, נכון. אולי בל תקיף, זה גם איסור פעולה וגם איסור תוצאה.
אני אקרא גם וגם. אם עשיתי רק פעולה בלי תוצאה, אני לוקה?
לא.
נו, אז מה, צריך את שניהם?
כן.
אבל לא עשיתי את שניהם. אחד עשה את הפעולה והשני יש לו את התוצאה. אז לא, אף אחד מהם צריך לא ללקות.
לא, לא, לא. המקיף לוקה בגלל שהוא עבר פעולה שמביא לתוצאה, והניקף לוקה בגלל שיש לו את התוצאה
עליו. חברה אחת.
נכון, ששניהם לוקים.
אז אתה חוזר להגדרה שאני אמרתי. אז זאת עבירה שיוצאת מבין שניהם. לא אכפת לי כרגע איך תחלק את בין שניהם.
בדיוק, בדיוק.
זה כמו בועל ונבעלת.
נכון,
בדיוק. לא אכפת לי. אבל עדיין זאת עבירה שיוצאת מבין שניהם, עבירה אחת שיוצאת מבין שניהם.
זה בדיוק מה שאני אומר, אבל בכל זאת, כאשר הוא מקיף את עצמו, יש צד לומר שהוא לוקה פעם אחת, בגלל שכאן יש את הפעולה עליו, לא את יש את התוצאה עליו. כאילו,
אני אומר, אם אתה עובר על העבירה גם בתור מקיף וגם בתור ניקף, על אותה עבירה, נו, אז כשאתה מסרק את שני התפקידים, למה לא תלקה פעמיים? אז יש פה כנראה איזשהו סוג של הגדרה כזאת. כל מי שיש לו תרומה לסיטואציה הדו-אישית הזאת שנוצרת, לוקה. כל מי שיש לו תרומה מהותית. לכן, אם אני עקפתי ואתה ניקף, כל אחד מאיתנו כמובן יש לו חלק, בלעדי אף אחד מאיתנו זה לא היה קורה. אחד שלא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, זה לא יקרה. נכון? אז בעצם כל אחד מאיתנו תרם תרומה הכרחית לתוצאה הבעייתית. ולכן שנינו לוקים. אבל שימו לב, אני לא מדבר כמו במובן של הרמב״ם, ששנינו אחראים. אלא פה אני מדבר שיש עלינו את העבירה, לא רק את העונש. לרמב״ם זה רק העונש. פה אני מדבר שיש עלינו את העבירה, כי עובדה ששנינו יחד לוקים. ברמב״ם אף פעם שניים יחד לא לוקים. אלא מי שמזיד לוקה והשוגג לא לוקים. פה אני מדבר עם שניהם מזידים, שניהם לוקים. למה? כי זאת עבירה שיוצאת מבין שניהם, כי כל אחד משניהם תרם לסיטואציה הבעייתית, כמו בשוכב ונשכב, כן? או כמו מקיף וניקף, או מסית ומוסת, וכן הלאה. ברגע שכל אחד מהם תרם תרומה משמעותית לתוצאה, זה כמו זה אינו יכול וזה אינו יכול בשניים שעשהו. זאת עבירה אחת, עשתה פה עבירה אחת, אבל אם כל אחד מהם יש לו תרומה סגולית, שבלעדיה זה לא היה קורה, אז כל אחד כזה חייב מלכות. עכשיו, לפי ההגדרה הזאת אתם יכולים להבין שבהחלט יש צד לומר שאם אני אדם אחד שעושה את זה לעצמו, אני אלקה פעם אחת. למה? כי אני לא לוקה על זה שהיקפתי ועל זה שניקפתי. אני לוקה על זה שהיה לי חלק משמעותי בתוצאה שיש פה אדם מוקף. נו, אז אני, כמי שהקיף את עצמו, יש לי חלק משמעותי בזה שיש פה אדם מוקף, לכן אני לוקה. אין מה ללקות אותי פעמיים. יש לי חלק משמעותי בתוצאה, ולכן אני לוקה. אני לא לוקה פעמיים, כי אין לי שתי עבירות. אוקיי? זה הצד למה אני לוקה פעם אחת. מבינים מה שאני אומר? זה לא הרמב״ם, עוד פעם, תשימו לב. זה לא הרמב״ם, בגלל שאם זה שני בני אדם, שניהם לוקים ביחד. אצל הרמב״ם אין סיטואציה ששניהם לוקים ביחד. זה כמו שוכב ונשכב. זה כמו איסורי ביאה, שזה איסור שיוצא מבין שניים. זה צריך להיות הסיטואציה שעליה מדבר עד ונדורייטה. ולכן יש פה צד שאם הבן אדם עושה את זה לעצמו, אז הוא ילקה רק פעם אחת.
אז מה ההתלבטות שלו? האם זאת ההגדרה?
לא. זאת, ברור לו שזאת ההגדרה. ההתלבטות שלו זה השאלה האם לוקים פעמיים או פעם אחת, ואיך אני יודע את זה? כי עובדה שהוא מדמה את זה לכל המקומות האחרים שבהם יש חיוב על שני אנשים. ומבחינתו אם פה יצא שחייבים שתיים ופה יצא שחייבים אחד, זה קושייה. אם ההתלבטות שלו הייתה בגדרי מקיף וניקף, אז במקיף וניקף יוצא שלוקים שניים, ובמקום אחר יוצא שלוקים פעם אחת, כי הגדר שם הוא אחר, מה הבעיה, מה קשה? אם הוא מחליט שהוא מדמה את כל המקומות, הוא מבין שיש פה עיקרון אחד, שחורז את כל המקומות. זאת אומרת שהספק שלו הוא לא ספק בגדרי מקיף וניקף, אלא הוא ספק כללי בהלכה. מה קורה כאשר יש איסור שיוצא מבין שניים? האם כשאני עושה את זה לעצמי, אני חייב פעמיים או חייב פעם אחת? האם זה כמו שני איסורים, במילים אחרות? אבל לא פעם, לא כי זה גדרי מקיף וניקף, אלא כי מצב כזה נחשב כמו שני איסורים, כמו שהוא בעצם איסור אחד. ואז אם אני עושה את זה לעצמי, אני אלקה פעמיים, כי עשיתי כמו שני איסורים. או שלא, או שאני אלקה פעם אחת, למה? כי סוף סוף אני אשם, וזה שיצא התוצאה בעייתית, אז אני לוקה. אין שום סיבה בעולם ללקות פעמיים על עבירה אחת. זה הספק שלו כנראה. עכשיו, מה שאני ארצה לעשות, אולי עוד הערה. אפשר היה להתרשם שהדילמה שלו זה כאשר אני מקיף לעצמי, האם אני אלקה פעמיים או לא אלקה בכלל? כי אני בעצם לא ניקף על ידי מישהו אחר, וגם לא מקיף מישהו אחר. אז חסר לי גם בתור מקיף וגם בתור ניקף. די ברור שלא זאת הכוונה. הדיון שלו זה אם הוא לוקה פעם אחת או פעמיים, לא אם הוא לוקה אפס או פעמיים. למה? כי בעצם די ברור שכניקף, ודאי שאתה תלקה. כי בעצם בסוף, ברור שהניקף הוא היסוד של האיסור, הוא המהות של האיסור. המקיף תרם לעניין הזה, אבל בסוף האיסור יתבצע עליי. כשאני מוקף, אז יתברר שנעשה פה איסור. לכן זה שאם אני הקפתי את עצמי כניקף, ברור שאני לוקה. זה לא השאלה. השאלה האם אני נחשב מקיף כשעשיתי את זה לעצמי, או שמקיף זה תמיד מישהו אחר שעושה את הפעולה עליי. אבל אין שאלה אם אני נחשב ניקף. וכאן באמת נכנסים קצת להגדרה של אליאב מקודם, של פעולה ותוצאה. יש פה, אני לא יודע אם זה איסור תוצאה, אבל ברור שמהותו של האיסור היא התוצאה. בסוף בסוף זה שאני ניקף, אז ברור שעברתי איסור, ברור שקרה פה משהו בעייתי. ולכן אני כניקף ודאי אלקה, גם אם אני ניקפתי את עצמי. השאלה האם אני נחשב מקיף, השאלה היא רק על היותי מקיף. אז אתם רואים, יש פה בכל זאת אסימטריה בין הניקף לבין המקיף. כי אם זה אסימטרי לגמרי, אז הספק של אטוון דאורייתא היה צריך להיות האם אני לוקה פעמיים או לא לוקה בכלל. כי אני לא ניקפתי על ידי מישהו אחר ולא עיקפתי מישהו אחר. אז אני לא מקיף ולא ניקף. לא. זה שאני ניקף זה היה ברור. כל השאלה אם אני מקיף. זאת אומרת שעדיין גם לשיטתו יש הבדל בין הניקף לבין המקיף. זה לא סימטרי. זה איסור שיוצא מבין שניים, אבל זה לא סימטרי. קצת אגב זה דומה, אם אני משווה את זה לאיסורי בעילה, אז זה קצת דומה באיסורי בעילה לזכר ולנקבה. כי הנקבה בעצם יש מצבים שהיא קרקע עולם, ואז היא פתורה. ואז זה אומר שבעצם פעולת הבעילה נעשית על ידי הבועל. הוא העיקר פה, זה המקביל הניקף. צריך עכשיו כמובן שתהיה מישהי שנבעלת, אחרי זאת לא פעולת בעילה. אבל הפעולה האסורה במהותה זאת פעולת הבעילה. במובן הזה הבועל דומה לניקף דווקא. כן, הניקף שהוא הפסיבי, הוא בעצם העיקר. בבועל, מי שאקטיבי זה העיקר. בניקף, מי שפסיבי זה העיקר. למה? כי בניקף מה שמפריע לי זה התוצאה, לא הפעולה. ושוב, לא בגלל שהגדרת האיסור היא איסור תוצאה. אם האיסור היה איסור תוצאה, אז מה המקיף עשה? המקיף אין לו תוצאה שהוא מוקף. הוא רק עשה פעולת הקפה. מי שמוקף פה זה הניקף, לא המקיף. אז אני לא מגדיר פה את הפעולה, את האיסור כאיסור תוצאה. אבל המהות שאותה האיסור בא למנוע, זה כמובן התוצאה. אלא שלצורך כך, האיסור עושה עליי גם לעשות פעולה שמביאה לתוצאה הזו. לכן גם המקיף לוקה.
כן, אפשר לחדש שנייה מה ההבחנה בין האם האיסור הוא התוצאה או המהות של האיסור. האיסור
הוא איסור על התוצאה, אז אין מה להלקות את המקיף. התוצאה קורית על הניקף, קיימת על הניקף, והניקף גם לוקה עליה.
בסדר, אבל הוא זה
שמביא את התוצאה. למה להלקות את המקיף?
אבל הוא זה שמביא את התוצאה.
או, אז האיסור הוא להביא את התוצאה, לא איסור על זה שקרתה התוצאה. זה איסור פעולה. הפעולה מוגדרת כפעולה שמביאה לתוצאה כזאת. זה איסור פעולה. זאת לא היה מקום להלקות את המקיף. אבל לא, מצד לא. שני, ברור שהפעולה מוגדרת על ידי התוצאה שנוצרת על ידה. מה שהתורה באמת רוצה, זה שלא תהיה התוצאה, שלא יהיה פה מישהו שהוא מוקף. זה לא אומר מה הגדרת האיסור, דיברנו על זה שיש הבדל בין גדר האיסור לבין הטעם של האיסור. בפרו ורבו, הבאתי דוגמה של פרו ורבו. שהתורה רוצה שיהיה לי בן ובת, אבל המצווה היא מצווה על הפעולה, לא על התוצאה. כי זה מה שבידי. אני לא יכול להביא את התוצאה. התוצאה או שתקרה או שלא תקרה. הפעולה היא בידי. אבל ברור שהתורה רוצה את התוצאה. שזה טעם הדקרה. אוקיי? גם פה אני רוצה לומר אותו דבר. זה בעצם הייתה הקדמה, או הניתוח המושגי, שאותו עשיתי לשאלה של אטוון דאורייתא, אני רואה שנגמר לי השיעור כבר. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, או בפעם הבאה זה כבר יהיה, לקרוא את אטוון דאורייתא בפנים, ולבחון אותו לאור ההקדמה הזאת. אני רוצה להראות חלק מההבחנות שעשיתי כאן מופיעות בו, בלי שהוא אומר אותם אולי בצורה, כמו שאני אמרתי, כי הוא לא עושה ניתוח מושגי, אבל חלק מההבחנות מופיעות גם אצלו. אני רוצה להראות שכל מיני חילוקים שלו, שנופלים דרך ההבחנות שעשיתי כאן בהקדמה. אבל זה כבר בפעם הבאה.
הרב, למרות שהפסוק אומר, לא תקיפו שיער ראשכם. אתה מדבר לבן אדם שלא יקיף את שיער ראשו.
לא תקיפו זה פעולה.
כן, אבל כאילו פעולה על עצמך שאתה מקיף.
לא, לא תקיפו פאת ראשכם, הגמרא לומדת את זה. לא תקיפו פאת ראשכם, הכוונה אסורה פעולת ההקפה על מישהו אחר גם. אל תקיף פאת ראש של יהודי. ראשכם זה היהודים, אל תקיף פאת ראש של יהודי.
אז
מה היא לומדת? היא לומדת את זה מהביטוי לא תקיפו.
כן, אז איך היא לומדת שגם אני כף באמת? איך היא לומדת שגם אני כף יהיה חייב? אם מישהו בא ומקיף את הראש, אז איך היא לומדת שגם אני כף?
הגמרא לומדת, כנראה לפי השעה אטוון דאורייתא מבין, שזה איסור שיוצא מבין שניהם. אל תייצרו סיטואציה שבה מישהו אחד מקיף והשני נשאר מוקף.
לא, אני רואה איך הגמרא לומדת.
ככה היא הבינה את הפסוק, מה זה? ככה היא הבינה את הפסוק. אל תייצרו סיטואציה שבה ראובן מקיף ושמעון נשאר, ראובן מקיף את שמעון ושמעון נשאר מוקף. והפעולה הזאת שיוצאת מבין שניהם זה האיסור, זה איסור ההקפה.
הרב, אם נחזור להבחנה שלך בין האיסור למהות האיסור לגבי ברית מילה, אז המצווה היא על האב למול את בנו?
זה מחלוקת טור ורמב״ם.
שמה?
כנראה, אבל לפחות יש דעות שזה מחלוקת טור ורמב״ם. השאלה האם יש מצווה להיות מהול או המצווה למול? כי יש בית הלוי ויש רב מבריסק. הם מסבירים בשתי צורות שונות את מחלוקת הטור והרמב"ם, מלציצים שאינם מעכבים את המילה, בשבת קל"ג. אז שמה הרמב"ם אומר שלא חוזרים על הציצים גם ביום חול. אם אתה חתכת רק את הציצים המעכבים, ועזבת, אתה כבר לא חוזר על הציצים שלא מעכבים, למרות שההידור מצווה זה לחתוך גם את הציצים שלא מעכבים. והטור אומר לא, ודאי שאתה חוזר, בשבת לא מחללים שבת על הידור מצווה. מה המחלוקת? אז לפי אחד ההסברים, ההנחה היא שאין הידור מצווה אחרי גמר המצווה. הרמב״ם תופס שהמצווה היא מצווה למול. ברגע שמלת נגמרה המצווה, אין מה להיעדר. הטור תופס שהמצווה היא להיות מהול. אז ברגע שאתה, אז המצווה היא מתקיימת כל זמן שאני מהול. אז בהחלט יש מקום להיעדר גם אחרי שגמרתי את פעולת המילה.
אוקיי.
לא הבנתי, אם המצווה להיות מהול, והתוספת של הציצים האלה זה רק הידור מצווה, אחרי שאני כבר מהול, אני יכול עוד להמשיך למהול את עצמי?
ברור, הרי אתה מהול, וכל רגע שאתה מהול אתה מקיים מצווה.
כן, אבל לא.
עכשיו תהדר את המצווה. תהיה מהול בצורה שלמה יותר. אם הפעולה של המילה זה המצווה, אחרי שגמרת את הפעולה, נגמרה המצווה, אין מה להיעדר, גמרנו. אבל אם המצווה היא התוצאה של להיות מהול, אז המצווה הזאת מתקיימת כל זמן שהתוצאה קיימת, אז יש מקום להדר גם אחרי זמן. זה לא מנותק מהמצווה.
אוקיי.
אוקיי, אני חייב לברוח הפעם, אז תסלחו לי.
תודה רבה.
להתראות.
תודה.